ברשות ויקח לי ורבי ראש הישיבה שהבית מאוד שפך השנה בקדיש דרבנן, כולנו מתפללים שהמשך דרך הנהגתו בישיבה יהיה רק בשמחה, בלי דמעות. פשוט הרבנים הגולמים, הרב רוזנטל, הרב שר יישוב כהן, הרב יעקב אריאל, רבני ערים, דיינים, עמיתי הרמי ותלמידי הישיבה. אמר דוד המלך בפרק למידה הזאת בתהילים, נשכחתי כמת מלב. מכאן זה המקור שכתוב במסכת סופרים שהמת ישכח מהלב. ורש"י בספר בראשית כדי יעקב אבינו שמהן לקבל תנחומים, כותב שם רש"י, זוהי גזירה. לא כתוב במסכת סופרים, רש"י מוסיף גזירה. מה זה עניין הגזירה? צריך לומר, כמו שאומר המהר"ל, שאבילות היא ביטוי לחיסרון. וחיסרון של אדם שיושב באבילות, חיסרון הזה לא מתמלא. אדם איבד אביו, כל קרוב, שום דבר לא יחזיר לו את האבידה. ולכן בעצם השאלה היא בהיגיון, החיסרון נמשך, אז איך קמים מהאבילות? אז באמת לאדם עצמו אין כוח לקום מהאבילות. המנהג שלנו הוא שביום השביעי אומרים לאבל קום, כי מעצמו איך הוא יקום? שום דבר לא מילא את מה שחסר. אבל גם אם הלכות האבילות נפסקו, האבילות בלב צריכה להימשך. כי שוב, מה ממלא את החיסרון? מה מחזיר לאדם את אביו, את קרוביו? ועל כך כתב רש"י, לא, זוהי גזירה. זוהי גזירה מן השמיים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בקיומו של הבריאה, ואי אפשר להמשיך בבריאה שכל הזמן אבילים, שאדם מרגיש כל הזמן את החיסרון. והכהן, הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע שישכח המת מהלב. כך נראה לי פשט ברש"י. אבל כל עניין השכחה שייך בין שניים שאפשר להפריד ביניהם. כמו שכתב המהר"ל על הפסוק ותאמר ציון עזבני השם, השם שכחני, רב הזכיר אותו מקודם. אומר המהר"ל בני המצווה, שכחה זה הסרה, זה ניתוק. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, עונה להם, גם אם ישראל חוטאים, אבל אנוכי לא אשכח. כי אין הסרה וסילוק בין כנסת ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. וכלשונו של המהר"ל, כל דבר שהוא בעצם לא שייך פה שכחה. ועכשיו אלינו, ישנה גזירה שהמת ישכח מהלב. אבל הגזירה הזאת יכולה להועיל רק אצל מי ששייך אצלו הסרה, מי ששייך אצלו שכחה. אבל אם הנפטר מהווה בשביל החי מציאות של חיים, אז זהו האדם עצמו. אין גזירה שאדם ישכח את עצמו, זה לא גזירה. הגזירה שישכח אחרים, אבל את עצמו לא יכול לשכוח. וכתוב בגמרא שרבו קודם לאביו. הרמב״ם אומר שבבו מביא אותו לחיי העולם הבא. ומי לא זכר, מי יכול לשכוח את ההגדרה איך רבבו מגדיר לנו? מה זה ישיבה? ישיבה זה המוסד הראשון שהיה בעם ישראל. זוכרים את זה? ואיפה זה התחיל? הנפש שעשו בחרן. אז מה זה ישיבה? ישיבה זה מקום שעושה נפשות. זה ישיבה. ורבבון זצ"ל, הוא עשה את נפשנו. הוא עשה אותנו. מי שהבין אותו לא הבין אותו. אבל אווירת התורה, האור התורה שהיה מסביבו, ומחמתו בישיבה, זה בנה אותנו. והוא, רבבון ביודעין, במוצר אמר, אמר לנו ככה להתקשר, הוא רצה לקשר אותנו למסורת של תורה של כל הדורות, ועל ידי זה לקשור אותנו ממעמד הר סיני. ואיך רבבון היה מביא את הרמב״ם בהקדמה, אחרי שהרמב״ם מונה את כל הדורות, חוזה הרמב״ם מההתחלה, שוב חוזה מהסוף, נמצא שזה קיבל מזה וזה קיבל מזה, נמצא שכולם קיבלו מהשם אלוקי ישראל. ואחרי שהרמב״ם אמר, והרמב״ם והכסף משנה, ואמר גם אם אנחנו נמשיך את הקשר הזה לדורות, גם אנחנו יכולים לומר שאנחנו מקבלים תורה מהשם אלוקי ישראל. זו לא יצירה? כך הוא יצא אותנו, עשה אותנו לאנשים אחרים, מציאות אחרת. זה עשיית נפשות. זה מה שרבבון עשה איתנו. עשה אותנו. איך נשכח? אבל הייתם מסכים מקודם את הדברים של רבבון, ישיבה זה גן עדן. אני זוכר שהוא השתמש בזה פעם, בביטוי, איזה סיפור בירושלים ששרפו תחנות והבחורים כאן התרכזו, הטענה הייתה צודקת, אבל שרפו תחנות והבחורים התרכזו על זה, והחליטו לכתוב מכתב. הביאו את המכתב לפני רבבון, הוא ישב בשקט, הקשיב, נו מה כתבתם? עברו כל המכתב, זה יפה מאוד, יפה, אתם כותבים טוב, טוב מאוד אתם כותבים. אחרי שגמרו את הכל, ואיך אתם חותמים? אמרו, תמיד הישיבת מרכז הרב. אמרו, לא, לא, זה לא יכול להיות. שאלו אותו, למה? הוא אמר, ישיבה זה גן עדן. אתם שמעתם פעם שמישהו מקבל גלויה מגן עדן? גן עדן לא כותבים מכתבים. לא שייך. אנחנו חיינו כאן בגן עדן. מה? אין אותו בבון כל יום פה. מי שרצה אותו, איך היה בקשר עם רבבון? דפקו בדלת, פותח את הדלת. דופקים בדלת ויש לפנינו זיו אור פנים של תורה, זיו אור פנים כאלו, טובות ועיניים טובות. אין גם אלו פה. אפשר לשכוח את זה? אפשר לשכוח את הגן עדן שהיה לנו? במשך כל כך הרבה שנים? אוי לו לאדם ששוכח את מה שחסר לו ולא מכה את מה שחסר לו, ואוי לאדם שרואה שחסר ולא מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיעזור לו. אני לא צריך להסביר את זה יותר. כולנו כאן בישיבה היה לנו מגע מהבבון, וזה מספיק. אני לא יכול להסביר את זה, אבל מי שהיה כאן והרגיש את זה הבין. שנה שעברה בחול המועד ראש הישיבה בקרבבון הראה לי שכתוב בספרים שהקדוש ברוך הוא נוטל את רוג ביום ראשון של סוכות, נוטל צדיק, נוטל אתרוג, פרי עץ הדר. עץ, כתוב בתורה שיש עץ חיים. ומדבר בספרים שעץ החיים זה תורה. פרי עץ הדר, הפרי של תורה, זה תלמיד חכם שקולו תורה, חשים בו את הדעה של התורה בכל מלאכיו בעצם מציאותו. הקדוש ברוך הוא נטל, אבל עד אותה שעה, לנו היה כאן מגע עם עץ החיים. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילות יעקב. אמרו חז"ל, תקריא מורשה לירושה. הדברים מבוארים בדבריו של רב אברהם באריכות. שמענו את הדברים שוב ושוב. אמנם יש עוד חז"ל. אל תקריא מורשה אלא מאורסה. מה ההבדל בין ירושה מאורסה? ירושה שייכת לכולם בשווה, אבל מאורסה היא מקודשת דווקא בפלוני. יש מי שיש לו חלק שלו בתורה, שרק הוא יכול לגלות אותה. ישנה מציאות של תורה ששייכת לעם ישראל, עובד בירושה. אבל יש כוח של חידוש, של יצירה, של מקוריות. ואיך מאזנים את השניים? מצד אחד מקוריות ויצירה, מצד שני מסורת, הכל בתוך מסורת של דבר השם שעובר מתוכם ישראל מדור לדור. איך אפשר גם להיות מקורי ויצירתי והכל לחדש ולעורר, ובאותו זמן להיות בתוך המסורת של תורה? עם ישראל, איך רב אברהם היה אומר, עם ישראל הוא גם פוסק. מה שישראל עושים זה פסק הלכה, יש מורשה, עם ישראל לא טועה בהלכה. זה עצמו תורת השם. אבל תורה ציווה לנו משה, מורשה, תהילות יעקב, הקדוש ברוך הוא גם נהג בנו בעין טובה, נתן לנו מתנה נפלאה שיש כוח ואפשרות לחדש בתורה. אבל בתוך התורה של הקדוש ברוך הוא, לא מחוץ לה. ואצל רב אברהם זה היה כל כך, ראו את הדברים, את העוצמה של החידוש, ואיך האיזון היה כל כך ברור. מי דקדק בגמרא כמו רב אברהם? מי עמד רבינו חננאל? רבינו גרשום? ספרים שמקצרים, שהסתור כל כך רב, שאי אפשר להבין אותם. והוא גילה לנו מה כתוב בהם. כשאני הייתי ברוב הישיבה היה לנו ביטוי. בלמאו והמלחמות של רב אברהם. יכולנו ללמוד סוגיה בלמאו ומלחמות, אבל אחרי שרב אברהם הסביר את זה, זה בלמאו ומלחמות אחר לגמרי. ואיך רב אברהם היה אומר לנו את זה? הבלמאות לכל לא מובן. תראו, תדייקו, תראו איך הוא למד. וכשאתה לומד, הכל ברור, הבלמאות צודק. זה ממש פשט, זה ברור. עכשיו לומד את המלחמות, והם מסביר את המלחמות, אז המלחמות עכשיו צודק. וזה צודק, וזה צודק, וכך הוא לקח תלמוד תורה. כך צריך ללמוד. הוא מאוד הקפיד על הדבר, לא הייתה אצלו מחשבה אחת של תורה. ריבוי של חשיבה, ריבוי של תורה, כמה שיותר, על אותו דבר, עוד הסבר ועוד ספרה ועוד ועוד שפע אדיר של תורה, שכמה ששאלת אותו היה הולך הלוך וחזור בבית, הלוך וחזור בחדר הספרים, כל צד היינו צוחק, מצד זה ספרה אחת, מצד שני זה הפוך, מצד עוד פעם ושוב ושוב. מוצאי שבת, הקצות והנתיבות, נו, ללמוד קצות, ללמוד את, לשמוע את כל הקושיות של הבבון, ללמוד את הנתיבות, אשר נלמד את המשויף. ככה תלמדו, ככה הוא הגדיר לחינך אותנו ללמוד. תורה כל כך עשירה, כל כך רחבה, לא עצה, שום דבר לא עצה את התורה אצלו. לא רק מחשבה אחת. כמה תלמידים גידל רב אברהם? עשרות, מאות, אלפים. שניים למדו אותו דבר? לא. רב אברהם השישי וגידל כל אחד מאיתנו לפי מה שאנחנו. כל אחד מאיתנו גדל לפי מה שאנחנו צריכים לגדול. הוא לא ניסה לכפות מחשבה, תשנו מחשבה, לא. הוא בנה אותנו לפי מה שאנחנו. כך הוא יצא אותנו. וכמה הוא היה ניסה בכבודה של תורה, גם בשעת הלימוד, גם שהיה דוחה. מוצאי שבת היה נכנס. עכשיו זה זמן לחשוב. איפה המזכיר? מי קורא? איפה נמצאים? טוב, תתחיל. שכולם ישבו את המקומות. ככה מתחיל. מה לומדים? איזה? מה? טוב. ורבום היה מקשה קושיות. הוא מקשה ומקשה, דוחה את הקצות. הוא אומר, הכל יש לי, הכל יהיה קושיות, אבל יש משפט אחד שהקצות אומר שהוא נכון. תחזור ותקרא אותו שוב, המשפט האחרון. מה כתוב שם? שהקצות אומר, וזה פשוט ואמת וברור. אמר רבום, אחרי כל הקושיות, זה נשאר נכון. כל זה היה לנו. כל זה חסר. אין את רב אברהם. וזה כל כך קשה. ואנחנו כמעט באופן טבעי, זה כל כך פשוט לנו. מה עושים כשיש בעיה ואי אפשר, שאנחנו לא יודעים איך לפתור? אל מי פונים? והעיניים פונות לאותו מקום. לרב אברהם. תפתור לנו את הבעיה שלנו. תן לנו תשובה לקושייה. איך נהיה בלי רב אברהם? וגם לזה הוא נתן לנו תשובה. להקל עלינו את הכאב הנורא. רב אברהם לימד אותנו שוב ושוב שהקשר בין רב לתלמיד יכול להימשך גם שהרב נמצא בעולם עליון ונשגב. יוצב עם צדיקים, נזנה מזיו השכינה. אבל כך הוא שינן לנו. אם נמשיך להיחס בתורתו של הרב, גם עכשיו נמשיך את הקשר איתו. רב אברהם היה כל כך קשור לתלמידים של הישיבה. אהבה שכל אחד ואחד באופן פרטי הרגיש. האמירת שלו, אני מקנא בכם, אתם צעירים, אתם מלא כוחות. ובכל אופן אני אזכיר ביטוי אחד שלו, שזכרתי אותו כבר וכולם זוכרים אותו, ואני אזכיר אותו שוב. מוצא יום כיפור שנה שעברה, שעות מעטות לפני שנתעלה, נסו לו בחורים, זה היה הרעיון של רב אבינועם זומר, זכות לעמוד לו. מוצא יום כיפור, הבחורים במקום לנסוע מיד אחרי אוכל ישבו ולמדו סדר לרפואתו. כל כך נהנה מהרעיון. אבל בסוף הוא אמר, עם כל החולשה שלו, מה הוא אמר? תגידו לבחורים שלא יצטערו. חס ושלום שבחורים לא יהיו בצער. האהבה שלו כלפינו הייתה כל כך גדולה. והוא כל כך חסר לנו. שאנחנו יכולים להמשיך את הקשר הזה. אנחנו מוכרחים. נכון, לא נוכל יותר לדפוק בדלת ולראות את הפנים המאירות. לא נוכל לשבת, לעמוד, סליחה, להצטופף אחרי תפילת שחרית. כל בוקר, כאן, בפינה, מסביב לרב אברהם, ולעמוד מסביבו, לשבת. כשהוא יושב, כולם מסביבו, ואפילו לא שומע, אבל כולם מחייכים וכולם עם אור בפנים. לא נוכל לעשות את זה. לא נוכל, כשהוא נכנס בשעת שמחה, לשיר לפניו, אמת מה נהדר היה קודם גדול. לא נשמע את השיעורים, הבדואים לא נוכל. אבל נוכל להמשיך להיות תלמידיו. המסר שלו, גדלות, לא להיות בינוני, לגדול, לגדול, כך אנחנו נמשיך להיות תלמידיו. מקום מהאבילות, כי זאת היא הלכה. לא קיבלנו תנחום, אנחנו לא מתנחמים. לא נמשיך בהספדים, 12 חודש, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, ככה אנחנו נעשה. חס ושלום, לא נשכח את הבוהום. זה לא איש שכך מעלה, והתמונות האלו כל כך מתוקות, כל כך מחיות את רוחנו, מעשירות את עולמנו. נקום, לא יהיה מי שיגיד לנו, אבל אנחנו נקום. כי הדרך שלנו ברורה, הדרך שהוא יתפל לנו. גדלות של תורה, תפילה בהשתפכות הנפש, לדאוג לכל אחד ואחד. נזכה לקראת הימים הנוראים שזכותו תגן עלינו, על המשפחה, קודם על הרבנית, שכל כך אנחנו חייבים לה, מורנו רבנו ראש הישיבה, כל המשפחה, לנו תלמידיו, תלמידי הישיבה, כל ישראל, כל עם ישראל וארץ ישראל. נזכה שברכתו שהיה מברך אותנו כל כך בהקפדה, כל אחד ואחד בליל ראש השנה, תיכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים בספרם של צדיקים גמורים, שזכותו תעמוד לנו וברכתו תתקיים בנו.